רמב"ם טעניות, יש פה רמב"ם? רמב"ם? אם אפשר שתיים באחד, אחד במחיר שתיים במחיר אחד, גם טעניות, גם שופטים. גם הלכות מלכים וגם טעניות. ניכנס מיד, בעזרת השם, אבל... יש מה?
בופה.
שירה ארוכה, ארוכה. אני מתחיל לפי סדר כרונולוגי. ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם שהכל נהיה בדברו. נכון, בהסכמת תמיד כתוב לפי סדר האלף. של כוח, עזרת השם, עזרת השם, שמחר נזכה לאכול ולשתות, לשמוח, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי, יהפוך לנו לכל ישראל לששון ולשמחה ולמועדים טובים, עזרת השם. ובזה נדבר עוד מעט. אבל אני רוצה לנצל את זה שאנחנו לא בתוך עשרה בטבת עדיין, בתוך הצום, כדי להתחיל כדרכנו בפרשה, נכון? לחיות עם הזמן. צריך להתחיל בפרשה. בפרשה זה רביעי. רביעי, תחילת חמישי כבר, נכון? לחמישי צריך להיות בזמן. יש שאלה גדולה מאוד, מהי מגמת הברכות? מה המגמה, מה רוצה בכלל יעקב שברכותיו? ננסח את השאלה הזו מצוין לאברבנאל. הוא אומר שכשאבא מכנס את בניו להגיד להם דברים בסוף ימיהם, זה יכול להיות לאחד מארבע סיבות. או כדי לברך אותם. לתת להם ברכות. וזה בעצם אולי מה שכתוב גם בפסוק. וזאת אשר דיבר להם אביהם ויברך אותם. כתוב ויברך. יכול להיות שהוא מכנס אותם כדי לתת להם תוכחות. גם זה לגיטימי. להגיד להם מה לא בסדר, איפה המעשים הלא בסדר, להוכיח אותם. יכול להיות שגם זה כתוב בפסוק, וזאת אשר דיבר להם. לא כתוב וזאת אשר ברך. כתוב וזאת אשר דיבר להם ויברך. אולי? יכולה להיות תכלית שלישית. שאדם מכנס את בניו לפני מותו כדי לגלות להם מה יהיה באחרית הימים, אם זה יעקב אבינו, כדי לדבר איתם על מה יהיה איתם ועם זרעם ועם זרע זרעם, נכון? יכולה להיות עוד תכלית. יכולה להיות תכלית רביעית מאוד פרקטית, שאדם קורא לבניו כדי להגיד להם על ענייני הנחלות. אתה תנחל פה, השבט הזה ינחל פה, ודאי עם יעקב ובניו, שמחלקים את נחלות ישראל ואת נחלות ארץ ישראל. זה יכול להיות שכל התכליות נמצאות בכינוס שאדם מכנס את בניו. אז אברבנאל מנסח את השאלה שלו מאוד יפה. הוא אומר, אבל כשאתה מסתכל על הברכות של יעקב, אתה מכל כיוון נתקע. אם נגיד, מה איתנו הצעה א' שהוא מכנס כדי לברך אותה, נו, אני מכיר שם כמה שבטים שהיו מבטרים על הברכה. ראובן, שמעון, לוי, או ממש ברכות. אחרי זה יש פשטים והכל, אבל הם היו מעדיפים את ה... אם אתה אומר שהוא מכנס אותם כדי להוכיח אותם, איפה הוא הוכיח? ההפך. של יהודה לא, נכון. של חלק, כן. אבל אצל חלק בכלל לא, אצל חלק רק ברכות. אם הוא מכנס אותם כדי לדבר על העתיד, אז אצל חלק באמת יש שם תיאור עתידי. דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל, גור אריה יהודה, אבל אצל חלק אין שום דיבור על העתיד, בכלל, שום התייחסות לעתיד. מה היה רק? אין כלום. ואם תגידו שמדבר על אילו נחלות נזכה, גם זה בחלק יש ובחלק אין. מאשר שמנה לחמו, נכון? אתה מתאר ארץ מעדני שמן, נכון? נפתלי מרומי שדה, בסדר. יהודה קיבס ביין לבושו ודם ענבים סוטו, שלפי הפשט זה חבלי הארץ שלו, שמלאים ענבים ומלאים קרמים וזה אדום ו... אבל שבטים אחרים, אין שם אפילו זכר לעניין. בנימין זאב יתרף, בבוקר, בערב, אין שם שום זכר לשום דבר. ראובן, שום זכר לנחלה. בסדר? אז אומר אברבנאל, אז לא הבנתי מה הוא רוצה. ומה תשובתו של אברבנאל היא מרתקת. אברבנאל טוען שבעצם כל ההתכנסות היא כדי לגלות כל אחד את טבעו במגמה לגלות מי ראוי להיות המלך. הכל מסביב לכינון מלכות יהודה. ולכן כשעומד יעקב ואומר לא יסור שבט מיהודה, הוא גם אומר את זה לכל השבטים. אף אחד שלא ייקח את המלכות. כשהוא אומר שיהודה הוא המלך, הוא מתחיל לפרט למה. ראובן, בעצם היית צריך להיות המלך, אבל פחד כמיים, אל תותר. שמעון ולוי, וכך הוא מפרט את כל התכונות של כל אחד מהשבטים, ניתוח יפה מאוד של אברבנאל, תראו אותו, יש לו, אתם מכירים את השיטה של אברבנאל, שאלות, 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 ובסוף מהלך. השאלה המרכזית הזאת היא השאלה הבית, השאלה השנייה שלו במהלך בויחי, בחלק הזה של הברכות, ובעקבות זה הוא גם מפתח את כל הברכות, איך הן בעצם ברור, שאני לא נכנס אליו עכשיו בכלל, איך הן בעצם ברור של כוח מאוד מיוחד, שלא מתאים למלוכה, אלא למשהו אחר לגמרי. אורגן גדול, אורגניזם שלם, הרמוניה נפלאה, וכוח המלוכה הוא של יהודה. בסדר? זה המהלך, זה מהלך יפה מאוד ונכון ומסתדר יפה בפסוקים. מצוין. אז אני רוצה להתחיל ביהודה לרגע. תחזור לעשרה בטבת, אבל להתחיל לרגע ביהודה, כי בברכה של יהודה, שהיא כנראה מרכז כל הפרשה וזה הסיפור, שהכל מסביבו, אז בברכה של יהודה כתוב כך, זה גם מסתדר מאוד מה שאמרנו עם הביטוי, יהודה, אתה יודוך אחריך, מה אתה? הברבנל אומר כאילו חיפשתי, או, 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 אתה, בוא, 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 בוא. אתה. קרים שמוציאים מישהו מהזה, אתה, זה אתה. ובן, לא, שמעון לוי, לא, אתה, כן. למה? כי יש לך כמה תכונות, קודם כל, יודוך אחריך. אחריך מקבלים אותך. למשל את יוסף, לא קיבלו, הייתה קנאה. כך ממשיך הברבנל. אבל אותך מקבלים ידך בעורף אויביך, התפקיד הבא של המלך הוא להילחם. ולך יש כוח לחימה. ישתחוו לך בני אביך, אותך יקבלו גם בני רחל, בני כל האימהות. לא רק בני אימך. וכך הוא ממשיך. אבל אז מגיעים, אמרתי עם הניתוח של אברבנאל, אבל אז מגיעים לפסוק המרכזי. לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו עד כי יבוא שילו ולא ייקהת עמו. בכלל שלא תמיד עובד, אבל הרבה פעמים עובד בפרשנות, מה שמסובך זה החלק הקל. מה שקל זה החלק המסובך. ייקת עמים זה נשמע מילים של שבת. נכון? ייקת עמים זה אנחנו לא משתמשים בזה כשרוצים לשתות קפה. ייקת עמים זה מסובך. זה לא כך חלק הלא קשה. רש"י מסביר שיקת עמים זה אספת עמים. הוא משתמש בפסוק יפהפה במשלי שכתוב בו עין תלעג לאב ותבוב ליקת אם. והפירוש במשל הוא שהצעירים מזלזלים לו עלינו בזקנים. העין תלעג לאב שהוא זקן ותבוב ליקת אם, יקת הכוונה לקמטים שמקובצים. כל כך הרבה קמטים בפנים כבר, די, זה כבר זקנה, זה כבר תבוז ליקת אם. וכך הוא מראה שיקת זה בעצם איסוף, אספת עמים, והמשיח זה רשי, אבל אני כבר רצתי לרשי. אותו שילו, שזה נראית המילה הקלה ואני לא יודע מה פירושה, אותו שילו, שילו הזה, הוא יזכה לאסוף את העמים. הוא יזכה לאסוף את העמים, ולא למי? לשילו ייקת עמים. נכון? אז החלק הקשה הוא הקל, כמו שסיכמנו, ייקת. אבל מי זה שילו? נו, אז הרגע הצענו ששילו זה מי?
מקום.
איך, איך? אופה, הצעה מעניינת מאוד, מישהו אומר פה שזה מקום. אם זה מקום, זה מסובך.
זה עד אז, כאילו, ולא אחרי זה.
זה מסובך מאוד. לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו עד כי יבוא שילו. אגב, יהודה בכלל לא הגיע שילו אף פעם. זה שם מקום שנמצא בנחלת יוסף. סתם, אם הולכים על שם מקום, תראו כמה פשוט הוא המסובך. אם הולכים על שם מקום, זה לא קשור בכלל לדוד, הוא לא היה בשילו, הוא לא יודע איפה זה. יודע, סתום, אבל זה לא נמצא בשום מקום. אתם יודעים מה אומר אבן עזרא דרך אגב, כיוון שהצעת השם מקום, אתם יודעים מה אומר אבן עזרא? שמו הברכה של פשטן. הוא אומר ששילו זה משכן, נכון שבשילו היה משכן? זה נחלת יוסף. נו, אז איך זה קשור? אבן עזרא אומר, צריך ללכת לפי הפשט. אז שילו זה קודם כל שם מקום, תראו את הבעיה של הפשטנים. השילו זה שם מקום, אבל זה לא מסתדר. אז הוא אומר שיבוא בעברית, וגם בא השמש.
הלך.
השקע. כלומר, מתי יתחיל להופיע דוד המלך שיגמר הזמן של שילה? כשאוי שילה, כשיבוא שילה, אז הוא יאסוף את כולם, ולא ייקט עמים, הוא טוען שעמים הכוונה היא את השבטים, כל עוד יהיה ממשלה ליוסף, אז לא יסכימו אותו, אבל אז יבוא אליו ייקט עמים, אבל הוא עצמו אומר שזה מסובך. קודם כל, כי זה לא בדיוק מה שהיה. זאת אומרת, מאחרי משכן שלו עוד לא מגיע דוד. הוא מסובך. וההצעות האחרות אומרות ככה. מה שהיא אומר ששילו זה המשיח. שילו זה מלך המשיח. ולפיו, עד כי יבוא שילו, ציטוט, זה מלך המשיח, יש לכם את פה את... יש לכם את רשי, כן, עד כי יבוא שילה, מלך המשיח, למה זה נקרא שילה, כאילו כתוב שלו, שהמלוכה שלו. חשבתי לעצמי, הרי העיקר חסר מן הספר, מי מדבר על המילה מלוכה? אז חשבתי, אולי רשי מסכים עם הברבנל, מה התחלה לעשות? הרי מה אומר יעקב בברכות הראשונות, ראובן, אתה לא, באלף. כי הטבעי היה שאתה תהיה כן, כי אתה הבכור. יתר שאת ויתר אז, רשי אומר, אתה היית צריך לקבל בכורה, כהונה ומלכות. לא, נהיה. שמעון ולוי, אתם לא. אתה כן. כי הדבר הלא כתוב הוא העיקר. אז שהמלוכה שלו. יפה, שאת יפה, עד כי יבוא שילה, שהמלוכה שלו. פירוש שני שרשי מביא, זה לא פירוש שני בכלל. קודם כל הוא אומר שכך אונקלוס מתרגם, ואונקלוס מתרגם פה בפירוש משיחה. בסדר? והפירוש השני, שהוא לא פירוש שני, זה בעצם מדרש אגדה למילה שילה, שכאילו כתוב פה שי לא. והכוונה היא שכל העמים יביאו שי למלך המשיח. ואז שילה זה לא רק שהמלוכה שעליה אנחנו מדברים שלא, לפי זה מה זה שילה?
משיח.
מה הרוויח רשי? שנראה כאילו קצת דרשן, אבל הוא הפשטן הגדול, הוא ראש הפשטנים, כבר סיכמנו את זה הרבה פעמים, נכון? מה הרוויח רשי? הוא הרוויח את הרשע של הפסוק. מה כתוב הרשע של הפסוק? לא יסור, נו, שבט מיהודה. שואלים כל המפרשים את אותה שאלה, נו, נו. לא שר שבט מיהודה בהיסטוריה, על מה אתה מדבר בכלל? כל ההיסטוריה שר שבט מיהודה. לא יסור שבט מיהודה? ונניח שמדובר על דוד המלך, אז לא יסור אחרי דוד המלך, דוד ממשיך? לפי רשי, הכוונה היא לא בזמן דוד, גם לא בזמן הגלות. גם בזמן הגלות אכן יהיו ראשי גלויות משבט יהודה, ואכן יהיו נשיאים משבט יהודה, אבל מתי לא יסור ממש ממש ממש, נו? בזמן מלך המשיח, אז יהיה ממשי. יפה? עד כאן רשי. יש פירוש מדהים, מפתיע, אני נשאר על עצמי שהוא יפתיע את כולם פה, שמציע אותו רבנו בחיי תלמיד הרמב"ן. אנחנו עוסקים פה ממש בפשטנים. רבנו בחיי תלמיד הרמב"ן, אני אקרא לכם את לשונו. הוא איתי. אני אקרא לכם את לשונו. רבנו בחיי תלמיד הרמב"ן, טוען טענה מרתקת, ותראו כמה פשט יכול להיות עמוק ויפה. הוא אומר שמה שקשה לו בכל הפירושים פה אצל שילה, הוא אומר, לא הגיוני שיעקב יושב עם בניו ערב הגלות הגדולה, הראשונה, ועוסקים רק בגלות האחרונה ובגאולה האחרונה. הרי יש פה עוד 210 שנים, פחות 17, שהולכים להיות במצרים. עוד מעט ימות יוסף, ועוד מעט יקום מלך חדש אשר לא ידע את יוסף. נכון? וצריך לצאת ממצרים. כלומר, אין בכלל התייחסות לכל סיפור היציאה ממצרים. הגלות הראשונה, הרלוונטית, העכשווית, העדכנית, מעניין מאוד. זו טענה של רבנו בחיי, אתם רצים, הוא אומר, ישר לנחלות ולמשיח. אבל אנחנו רואים שהרי לוודאי בחלק מהברכות מדברים על היום ועל עכשיו, אז אין התייחסות לאיך איך ניכנס, איך נצא מפה, מה יהיה. כך שואל רבנו בכי. איפה? אברהם אבינו גר יהיה זרעך בארץ עולהם, דיברנו כללית, אבל השבטים, מי ייקח איזה תפקיד? האם יש מישהו שיוביל פה? נכון, אבל יעקב כן מדבר על פרטים. וביחס לזה הוא לא נותן כלום על הפרטים. טוען רבנו בחיי, תשמעו את ההפתעה שלו. אומר רבנו בחיי כך, זה פשט, ורבנו בחיי, תלמיד הרמב"ן, היה מקובל אדיר. ותראו איך פשט ופנימיות הולכים ביחד, ובסוף אני אזרוק לכם את העניין העוד יותר פשט שמציע פה בעל הסורים, חכו. אומר רבנו בחיי כך, לא יסור שבט מיהודת כי יבוא שילו, אני קורא לכם ארבע שורות, שבא להורות על גאולת מצרים העתידה הקרובה. טוב? כי איך ייתכן שיתחיל הגלות עתה ביעקב וזרעו, ולא יזכיר עניין הגואל הראשון הקרוב? אף מילה. אדרבה, זה שאנחנו כבר יודעים את כי גר יהיה זרעך, ועכשיו, במיוחד, הרי הייתה מחשבה שאולי כבר גמרנו כבר עם הגלות הזו, דור רביעי ישובו הנה, שבנו לארץ ישראל, נכון, היינו בחרן. עכשיו מילה אחת על כל מה שהולך להיות, ועל איך נצא, ואיך נתרומם מזה, ממתת שערי תומה, מצרים. אומר רבנו בחיי כך, איך ייתכן שיתחיל הגלות עתה ביעקב ובזרעו, ולא יזכיר עניין הגואל הראשון הקרוב? מי הולך להיות הגואל הראשון הקרוב? משה? לא קשור ליהודה, נכון? חכו. לא יתנבא עליו, ולא יבשרם בו. הוא גם רומז לעוד שאלה. באמת, יעקב מסיים את כל הנבואה ומספר על הכל, ובאיזה מקום יהיה נפתלי ליד גינוסר, זה מאוד חשוב ליד גינוסר, אני אומר לכם. אבל לא אומר מילה על משה רבינו. ואז הוא אומר כך, יזכיר, הוא ממשיך את השאלה, הגאולה העתידה הרחוקה בגואל האחרון שבאחרית הימים בלבד, ומפני זה אמר עד כי יבוא שלו להחזיק חזק, הכוונה היא על משה. מי זה שלו? משה. גימטריה שלו?
משה.
משה, יפה מאוד. גימטריה עד כי יבוא שלו. משה, לא קשה. יבוא שילו, זה אפילו אני, מתמטיקה קבוצה ג' יבוא שילו, זה סך הכל תוספת של כמה על שילו?
43.
שילו הגעת ל... ושילו הגעת ל... כמעט, לא מדויק לגמרי. שילו הגעת ל-345 כמו משה, נכון? מם שין ה' זה מתמטיקה לשנייה אחת, נו, זה בסדר, לא קשה. שילו הגעת ל-345, יבוא שילו, גם אתה תמיד מפנה לאלה שיודעים? יבוא, כמה זה יבוא, מוישה? משה, אתה יודע את משה, כמה זה יבוא? 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, יש בעיה, בעל הטורים זה הטור, אבל בטור זה רציני. בעל הטורים זה גימטריה. זה בעיה, זה יוצא אותו אחד, אבל משל עצות. יודעים שהמשך חוכמה כתב גם את האור שמח. והעולם אומר שכך הוא הסביר, שהוא קודם כל הוציא את האור שמח. המשך חוכמה היה מוכן אצלו שנים. אבל הוציא את האור שמח, כי אחרי שהוציא את האור שמח, ידעו שזה למדן, ואז שהוציא את המשך חוכמה יגידו, או. אבל אם הוא יוציא קודם כל את המשך חוכמה, יגידו, מי דרשו? אחרי זה יוציא את האור שמח, מי יקנה בכלל? קודם כל נותנים את האור שמח. אחרי זה יש גם משך חוכמה. אז הטור והטור הוא גם בעל הטורים. משה שילו, יבוא שילו משיח. טוב, עוד מעט נראה את זה, חכו. אז אומר רבנו בחיי, הפירוש הוא כזה, תחזיקו טוב איך הוא מסביר את ה... אני חוזר לפסוקים עכשיו. הוא אומר, הכוונה היא כזאת, הוא בא אל יהודה, אתם שומעים ממש הפוך על הפוך, והוא אומר ליהודה כך, תקשיב טוב יהודה. אתה המלך. אתה יודע מתי אתה המלך? עכשיו. ויגש של אב יהודה, אתה המוביל את כל השבטים, אתה המלך. וכשיגיע משה, אני מבקש לפנות את המקום, אתה מולך עד כי יבוא שילה. הבנתם איך הוא קורא? לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו עד שמי יגיע? שילה. ואז נא לפנות את השטח. נו, ואיפה המשיח? עד שיבוא שילה, עד שיבוא משה. כך מזמין רבנו אחרי, עד שמשה עצמו יגיע. כשמשה יגיע הוא הרי מלוי. אז כשמשה יגיע, יהודה אתה תזוז, כי משה מוביל, משה הוא המלך. איפה אני יודע שמשה הוא מלך? באי נשארון, מלך, מתאסף ראשי עם, יחד שבטי ישראל. ומתי ראיתי שכל העמים מתקבצים אל משה? עמים זה השבטים, איפה? אף חובב, נו, עמים, כל קדושיו בידיך. ויהי בישורון מלך ויתאסף ראשי עם. אז משה הוא המלך הראשון שיוציא אותנו ממצרים, הוא בועל ראשון. אומר רבנו ברכי, גם אני יודע שמדובר אצל דוד המלך על המשיח שיגלה במהרה. אבל זה הפסוקים הבאים. שנייה, אני רק אומר את זה. עד כי יבוא שילה ולא יקרא תמים, ואז מתארים את ההמשך. אוסרי לגפן עירו ולסורק בניית עונו. זה כבר אני ורוכב על חמור. הוא בכלל אומר, ההתחלה היא משה, אחרי זה מדובר על דוד, רק בסוף מדובר על המשיח, לפי הסדר. מי שירצה יראה רבנו בכי בפנים, מרתק. קודם כל הולך משה, אחרי זה דוד, ואחרי זה משיח. ורק בשנייה אחת, למי שזה נראה רחוק, אתם זוכרים שהקדוש ברוך הוא יבוא אל משה רבינו ויגיד לו שהוא רוצה לגאול את עם ישראל? בפרשה הבאה. ומה יגיד לו משה רבינו? שלח נא ביד תשלח. מה הפירוש הפשוט שלח נא ביד תשלח? רש"י, שלח נא ביד גואל אחרון. משיח. למה אתה שולח קודם כל בידי? אומרים שם חז"ל, אין גואל אחרון, בלי גואל ראשון, גואל ראשון משה, גואל אחרון משיח. שני הפירושים הם מרתקים, אבל מה הקשר בין משה למשיח? מה השייכות? ולמה דווקא בברכתו של יהודה, מצווה יהודה לשמוע על העניין של משה? זה לא נאמר בשבט יהודי.
עכשיו זה המלך.
יהודה הוא המלך.
צריך לדעת.
שעכשיו הוא מפנה, זאת אומרת, בעצם נאמר לו כך. שים בווייז מלוכה. אתה המלך. אבל כשיגיע שילה לפנה את השטח, ותשאיר בווייז מלוכה לקראת המשיח. כשיגיע שילה, נא לפנות. צריך להבין לעומק, זאת אומרת, כנראה משיח צריך את משה. כנראה כדי להבין מלך המשיח צריך לעבור איזשהו תהליך שאתה כן מלך, מפסיק, נהיה משה, שילה בגימטריה משה, יבוא שילה בגימטריה משיח. טוב, נו, צריך להתחיל, כן.
למה אבל שם משה לא חזר לשם?
שאלה מצוינת. אז למה מיד אחרי משה לא חוזרים למלכות די דוד? אולי השאלה הזאת תעזור לנו להבין את הדברים בהמשך. אם זה ככה, אז למה לא מיד? יותר מדי חישובי מסלול מחדש היו בדרך. למה? נו, קדימה. הרי סיכמת שעוברים ממשה לדוד, נו. אני רוצה ש... זוז! מצוין. נחזור לזה בעזרת השם אחר כך. אבל עשרה בטבת עכשיו. טוב, נלמד עשרה בטבת, אחרי זה נחזור לזה. כן, אריאל, המכונה שינקו, כן. גם אם עושים, זה כאן לא רלוונטי, אנחנו מדברים על המשיח בן דוד, אנחנו בשבט יהודה. כשנגיע ליוסף, נדבר על יוסף. בסדר, אבל אנחנו ברבי, אנחנו לחיים עם הזמן. יוסף, גם את יוסף צריך ללמוד בנחת, אבל הוא דבר אחר.
איך מצאנו בהמשך וההיסטוריה היהודית שהדברים האלה של יעקב שינו כאילו משהו? שאמרו, אוקיי,
יעקב אמר משהו.
מדהים.
ועכשיו אנחנו נפעל לכם.
מדהים. האם לדברים האלה יש רעיונות, או שהם נותני כוח, אז זה אומר לי מה לעשות, זה אומר לי מה לפעול. זאת שאלת השאלות לדעתי בכל העניין. זה מאוד הסיפור הזה, אז מה אני צריך לעשות עם זה? נכון? מעולה. מה אני צריך לעשות עם הסיפור הזה? מה יקרה? נו בסדר. איפה ראינו בהיסטוריה שמשהו קורה בי? בגלל דובר. אני רוצה להמשיך את... תזכיר לי?
שי.
אני רוצה להמשיך את שי. שי לא. אני רוצה להמשיך. התורה היא נצחית. מה היא נפקא מינה לי עכשיו פה? כאן. לי, כלל ישראל, לי ישראל, לי אני, לכולנו. אז מה אתה רוצה מהסיפור? גמרנו, נחזור לזה, בעזרת השם עשרה בטבת, בסדר? עד עכשיו, קצת יויצא זין, יצאנו, למדנו פסוקים, וזה, ראינו רבנו מחי, אברבנן, גם טוב. עכשיו נתחיל, נחזור לזה. זה לדעתי הבסיס של הכל. טוב, אז עשרה בטבת, האמת היא שבעשרה בטבת באמת, 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 צריך לדבר. לא תמיד צריך לדבר, אבל בתעניות כתוב ברמב״ם שצריך להגיד דברי כיבושי. אתם יודעים, כך כתוב הגמרא בתענית, צריך לתענית. שאומרים דברי כיבושים, נכון? ומעוררים את הלבבות. יש דבר מאוד מעניין. איפה בשולחן ערוך מופיע הלכות עשרה בטבת? איפה לא מופיע הלכות י"ז בתמוז? נו, איפה מופיע הלכות תשעה באב? וזה הכל באותו מקום, איפה יופיע? קל, פשוט, איפה תמקמו את זה, בסדר? בחלק האחרון, החלק האחרון זה כבר קרחים, אבל באור החיים בסוף, נכון? באור החיים בסוף, נכון? למה? כי יש סדר, נכון? פסח, ולאט לאט ממשיכים פסח, וממשיכים אחרי זה לחגים הבאים, ואז מגיעים בסוף לעניין תעניות, נכון? יופי. לפי זה גם היה צריך להיות ברמב״ם כך, נכון? אחרי פסח, אחרי סוכות. מאוד מעניין, איפה יופיע ברמב"ם הלכות 17 בתמוז ו-10 בטבת? מאוד מעניין. ברמב"ם זה יופיע בספר זמנים, בהלכות תעניות. וכל מי שלמד מסכת תענית יודע שהרמב"ם הולך כסדר השפטו. בהלכות תעניות, זה הלכות שעוסקות בכלל לא בעניין של תעניות ניבור. זה הלכות שעוסקות באיזה תעניות, שצריך לעשות מתי? אם אין גשמים, או כל צרה שקרון יקרה. כל צרה שלא תבוא על הציבור, צריך להתענות. אני חשבתי, לפני שחשבתי להתחיל עם הפסוק, חשבתי להתחיל בערך במשפט הבא. אם הייתי עושה עכשיו... זורק להעביר שאלה. כשיש מלחמה, ניפלתי את עצמי, נתתי לכם חצי רמז. הייתי בא לכאן, לחבר'ה שברוך השם חיים פה בארץ ישראל, במדינת ישראל, תיבנה ותיכונן, ובאים כאן בתוך המציאות הזאת ושואל אותם, כשיש מלחמה, מה צריך לעשות? מה הייתה התשובה? והייתי שואל, זה מצווה? מה הייתם אומרים? בואו. אז עוד פעם, מה צריך לעשות כשיש מלחמה? עכשיו הייתי בא ליהודים יקרים, שנמצאים עכשיו, אני יודע מה, בטורונטו פינת קורדיסטן. בגלות. והייתי שואל אותם, כשיש מלחמה, מה צריך לעשות? מה הם היו אומרים? להתפלל. נכון? מה התשובה הנכונה משתי התשובות? אז הייתי עושה מבחן אמריקאי, וכותב שלוש אפשרויות, אחת להילחם, שנייה להתפלל, שלישית שתי התשובות נכונות. אני מודיע לכם, אם לא הייתי עושה לכם את ההקדמה, שם אף אחד לא היה כותב את התשובה להילחם, כאן אף אחד לא היה כותב את התשובה להתפלל, וכאן ושם, זה לא בקורדיסטן פינת איזה זה היה, טורונטו אני קורא לכם, ובגבעת אולגה תיבנה ותיקונה. וכאן ושם. אני אסביר את זה מיד. כשיש מלחמה, יש שתי מצוות שחלות על כולנו. ואם לא מקיימים, כשיש מלחמה, הנה, כשיש מלחמה יש שתי מצוות שחלות על כולנו. ואם לא מתקיימות שתי המצוות שחלות על כולנו, יש נזק עצום, עצום, עצום. אתם לא מבינים איך זה קשור לעשרה בטבת ולתענית, עוד מעט. כך פותח הרמב״ם את הלכות העניות. את הלכות מלאכים, אני לא צריך לפתוח. כי ההיגיון אומר שכשהאויב בא להילחם בי, פשוט, השכל, ההיגיון, פשוט, כי תבואו מלחמה, השכל הפשוט זה שאני צריך להילחם. עזרת ישראל נהיה צר שבא לי. ברור. ומי שבורח מאורחי המלחמה, דברים ברורים, פשוטים. אבל יש עוד הלכה. והיא לא הלכה לגלות. וכתוב שם כך, הלכות העניות, מצוות עשה אחת, והיא לזעוק לפני השם בכל עת צרה גדולה שלא תבוא על הציבור. פותח הרמב״ם מצוות עשה מן התורה לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה שתבוא על הציבור. שנאמר על הצר הצורר אתכם, והריעותם בחצוצרות. כלומר, בכל דבר שיצר לכם, כל דבר, כגון בצורת, בבר, הרבה, כמובן מלחמה, כל אלה. הלכה בית. ודבר זה מדרכי התשובה הוא, שבזמן שתבוא צרה ויזעקו עליה ויריעו, ידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים הוא רע להם, ככתוב אבונותיכם היטו וגומר. וזהו שיגרום להם להסיר הצרה מעליהם. זהו? הרי אני יודע שצריך להילחם, זה מה שיגרום, לא? אם היינו יודעים לחיות עם התשובה היחידה הנכונה, שתי התשובות נכונות. אם היינו מבינים את הסכנה בזה שאנחנו לא יודעים ששתי התשובות נכונות. אני אסביר לכם לאן אני חותב. כשיש לי מלחמה באויב, התנועה הנפשית שלי היא חייבת להיות, ואוי ואבוי אם לא, להכות בו ולמוטט אותו ולראות בו את מוקד הרוע ולפעול ככל שאני יכול כדי להרוס את זה. אין בזה שום שאלה. אבל אתם מבינים את הסכנה? הרי ככל שהוא בולט יותר, אני פנוי פחות לעסוק בחשבון נפש שלי. הרי אם זה קרה לי, זאת אומרת שזה בא לעורר אותי. אז אני מתעורר או לא מתעורר? מה זה בא לעורר בי? הוא רשע. אותו צריך למוטט, אין שאלה על זה בכלל. אבל מה זה בא לעורר בי? דוגמה קטנה. הלכת לטיול ונתקעת בסלע ועשית סלטה שיעור חזוניש. מה זה סלטה? ואתה עכשיו עד 120 שנים טובות, יד אחת למעלה, רגל אחת על הזה, משהו על משולה, הכל, בעזרת השם הכל יהיה בסדר, עד החתונה שיעבור ומה. אבל זה כואב. מה זה גורם לך? בהתחלה אתה מתעצבן, הכל, מה זה גורם לך? תוררת, אתה בהתאוששות, מה זה גורם לך? חשבון נפש, חשיבה, נכון? עד גיל 5 יש פתרון מקובל, לא יודע אם הוא טוב, אבל יש פתרון מקובל. לוקחים אותי לסלע, ומה אני עושה? נותנים לסלע עדה. עדה סלע, נכון? פויה סלע, נכון? נכון? סלע רע. אני מקווה שכולם עברו את השלב. אני אגב לא בטוח. לפחות לגביי אני לא בטוח שתמיד עברתי את השלב הזה. אני לא רוצה, אני אשמח לא להיות לבד, אבל אני לא בטוח שאני עברתי את השלב. אבל אני רוצה לספר לכם סיפור אחר. אתה הלכת באותו טיול, ובמקום להתקל בסלע, הנחס ההוא, מהמרכז השני במפלגה, מהאחדות המפלגה, הנחס מהצד השלישי שם לך רגל. הוא יודע לעשות את זה. ואתה עשית סלטה, אותו שיעור חזון איש, יד אחת, אני כבר לא זוכר פה, והמשולש, הרגל, אותו סיפור. אתה מתעורר. במה אתה מרוכז? מרשימו. אתה מכיר אותו ואת כל הדורות שקדמו לו, אתה יודע מאיפה זה בא, אגב, הוא בכלל לא השם, זה העדה שלו. ואתה יודע על כל השכונה את הכל. אתה מפתח תיק. נכון? יש דיני מזיק ונזק. מסכים? תגמור לו את הצורה, מה שאומרים הישראלים. 100%. יש לי שאלה. עם הסלע זה הייתה השגחה פרטית, נכון? ועם החבר שלך זה לא היה השגחה פרטית, אבל שם הקודש ברוך הוא היה ב... עיסוק במשהו אחר. אוי ואבוי, בארומה, נכון? כלומר, זה לא היה, שם זה לא היה השגחה פרטית, נכון? רק עם הסלע זה היה השגחה, כי הקודש ברוך הוא יכול לעשות השגחה פרטית דרך סלעים, אבל לא דרך חבר נחס, נכון? זה לא ייכנס לשם, זה לא יפה, לא? נכון? אתה מודה שאתה טמבל סליחה. עכשיו כבר יש יותר שותפים מהסלע והעדה שלי מהסיפור הקודם, כבר אני יכול להיות פחות בודד? הרגשה טובה לא להיות בודד. תודו. מה הקשר בין דיני מזיק וניזק לבין זה שאתה היית צריך לחטוף מכה ועכשיו אתה צריך להתעורר? מה הקשר בין זה? האם העיסוק שלי ביצור הזה לא מונע ממני את העיסוק שלי במה שכן היה קורה לי אילו זה היה סלע? אתם יודעים מה קורה כשיש מלחמה וההלכה היחידה שיש היא להילחם? אז מתרחשת טרגדיה חברתית ונהרסת הנפש ונפגמת כל המציאות של עבודת המידות, הכל. כי במבחן האמריקאי ענית רק על תשובה אחת נכונה. זה מה שקורה מהצד ההפוך אם אתה עונה רק תשובה אחת נכונה בצד השני. אתם יודעים מה קורה אם אתה ענית רק על התשובה להילחם? כמו שאני הייתי עונה. כמו שכולנו היינו עונים. אבל אם לא יזעקו, אומר הרמב״ם, ולא יריעו בחצוצרות, לא יזעקו, אלא יאמרו, דבר זה... ממנהג העולם העירה לנו דבר, מצורת, מלחמה, זה קורה במזרח התיכון, זה בגלל השמאלנים, לא, זה בגלל הימנים, לא, זה בגלל ה... וצרה זו נקרת. מה זה נקרת? קורה. סטטיסטי. תשמעו את הרמב״ם. הרי זו דרך אכזריות וגורמת להם להידבק במעשיהם הרעים. ותוסיף הצרה צרות אחרות. למה? תשמעו את ההיגיון, תשמעו איזו לוגיקה. הוא שכתוב בתורה והלכתם עמי... בקרי, מה הפירוש בקרי? תגידו שזה היה מקרה, והלכתי עמכם בחמת קרי. אז תגידו שזה היה צירוף מקרי. אחרי זה תגידו צירוף מקרי מרתק. עכשיו תפעם אגב למילים חמת קרי, אתם שומעים את הרמב״ם? מי שלא יודע, הרמב״ם הוא אחד מגדולי הפשטנים בתורה. אתם יודעים מה זה חמת קרי לפי הרמב״ם? אתה בעברית יכול להגיד, תשמע, זה קרה בקרי. האנטיתזה לקרי זה קרה מחמת X. אתה לא יכול להגיד מחמת קרי.
מחמת קינקה.
לא, זה חימה. חמת קרי זה תרתי דסתרי. אומר הרמב״ם, אתה יודע מה זה מחמת קרי? מחמת זה שאתה מבין את הכל בקרי, צריך להביא עוד קרי ועוד קרי, עד שאתה תבין שזה מחמת ולא קרי. רמב״ם, ללמוד עברית. הוא שכתוב בתורה והלכתי, זה נורא, והלכתם עמי בקרי והלכתי עמכם בחמת קרי. כלומר, כשאבי עליכם צרה כדי שתשובו, למה הבאתי צרה? אקסידנט? נכון, הוא יש לו בחירה והוא שונא אותי, ומקרית הבית אנחנו מסוכסכים, וזה סבתא שלו וסבתא שלי, וזה התחיל בכלל מהבעיה בשכונה, המקום, מה זה קשור? מה זה קשור? נפלת, עשית סלטה, מה שלומך? מה נשמע? יודעים מה זה מה שלומך בעברית? מה שלומך בעברית? דיברנו על מה שלומך בזמן האחרון, הלכנו. אתם יודעים מה זה מה שלומך בעברית? זה המילה הכי יפה שיש בעברית. מה שלומך? איך אומרים באנגלית מה שלומך? How are you? How are you? How do you do? I don't do nothing. How is going? בעברית אחרת, איך הולכים? דווקא כואב ברגל. תרגום לעברית, מצ'וקמה כזה, איך הולך? מה נשמע? אתם יודעים מה זה מה שלומך בעברית? תגיד, אח שלי, איך שלום, שלום? יש שלום? מה שלומך? שתדברים ככה? שלום, הפסקת אש, שלום, פועלים טוב, האמת והשלום, מה שלומך? אין על המשפט. מה שלומך, מותק, מה שלומך? אמרתי לכם כשישבנו ביחד, הדבר הכי קרוב לזה שאני מכיר זה בישראלית, זה קצת, זה קצת בקישקס. כל השאר זה איך הרגל, איך האוזן, איך הסוף, איך לרופא אף אוזן גרון, נגיד לך מה נשמע, זה לא רציני. מה שלומך? אתם יודעים מה אני צריך לשאול את עצמי אחרי? מה שלומך? אתם יודעים מה קורה לחברה שכשיש מלחמה מקיימת רק מצוות מלחמה, היא לא מוציאה תיבה לרחובה של עיר, וממשיכה עם צרה זו נקרו נקראת? אתם לא מבינים שזה ייקח שתי דקות עד שיוציאו אחרי זה תיבה לרחובה של עיר וישפדו את זה שעשה את זה בוועדות חקירה? במקום שאנחנו נעשה את זה ללבבות שלנו. מה, זה לא מובן? זה לא פשוט שזה יהיה כך? מה, לא מובן לנו שמצווה אחת שנעשית ללא ראותה יכולה להביא לדברים מזעזיים, דברי תורה תמימים, צדיקים ילכו בם ופושעים ייקשלו בם כשילוך רק על חלק? לא מובן לך שהמצווה להתפלל יכולה להביא אותך לשקוע בגלות, והמצווה להילחם יכולה להביא אותך לשקוע בחבר, באויב, בצרה זו נקרא, זה לא פשוט. כל כך עמוק ההלכה הזו להוציא תיבה לרחובה של עיר, אפילו לא רק ללכת לכותל להתפלל, לכותל תלך אחרי זה להתפלל מנחה. לרחובה של עיר, אתם יודעים מה עושים לרחובה של עיר? שם דנים מי השם. שם זורקים אבנים אחד על השם. אתם יודעים מה זה להוציא תיבה לרחובה של עיר? עכשיו תעזבו את העיר. פה יש כותל ויש רחובה של עיר. אתה יכול להוציא תיבה לרחובה של עיר? פה, אצלך, פה, בבטן. לא, לא לכותל. זה טוב, זה לא עונה לי בכלל למה שאני צריך. באותו רחוב, באותו שוק של עיר, שם מבררים את העניינים הריאליים, שם מבררים, שם יש לך מקום לשאול מה שלומך? מה הפלא הגדול? זה בכלל לא פלא. אצל הרמב״ם הלכות תעניות, לא מופיע כמו שאנחנו אמרנו אחרי פסח ואחרי סוכות, אלא זה פרק ה' בהלכות העניות. אבל זה לא קשור הרי, זה על משהו היסטורי. וזה על מה שקורה לנו. יש שם ימים, אומר הרמב״ם בפרק ה' בהלכות עניות, שכל ישראל מתענים בהם מפני הצרות שהראו בהם. תחזיקו טוב. כדי לעורר הלבבות ולפתוח דרכי התשובה, הכל זה סיפור של תשובה. ויהיה זה זיכרון למעשינו הרעים ומעשי אבותינו, שהיה כמעשינו אתה. איך אני יודע? כי מי שלא נבנה בימיו, חרב ימיו. עד שגרם להם ולנו אותם הצרות. אני עכשיו במצוף. שבזיכרון דברים אלו נשוב להיטיב שנאמר והתוודו את אבונם ואת אבון אבותם. הוא משתמש בפסוק של הלכות תשובה. אתם יודעים איך מסיים הרמב״ם את הלכות העניות? הוא מסיים בפסוק שהתחלנו בו היום. כל הצומות האלו עתידים להיבטל לימות המשיח. תחזיקו טוב. להיבטל. מה זה להיבטל? הדבר הלא רצוי לא יהיה. נכון? לא עוד. אלא שהם עתידים להיות ימים טובים וימי ססון ושמחה. איך הייתם קוראים לזה? לא להיבטל, אלא להתהפך. זאת אומרת, לא רק שהם עתידים להיבטל, לימות המשיח לא רק שיבטלו הימים הרעים, אלא שבימות המשיח הם יתהפכו. ולהיות ימים טובים וימי ססון ושמחה שנאמר כה, אמר השם צבאות, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי, יהיה לבית יהודה לססון ולשמחה ולמועדים טובים, והאמת והשלום אהבו. כך מסיים הרמב"ם מתלכות העניות. זה פילי פלאות, הרי מה הוא אמר? שכל התעניות זה מדרכי התשובה. גם בתשובה יש שני חלקים. יש ביטול של הדבר הלא רצוי, בתשובה מהירה זדונות נעשים שגגונות, ויש מציאות שהתשובה היא באמת מלאה, והיא תשובה מאהבה, ואז זדונות אמורים להיפך למה? נשרף, איך יכול להיות? מה ההיגיון? איך יכול להיות? איך יכול להיות? כי כשאתה רואה את הדברים באמת, 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 בשיא הפנימיות שלהם, אז הכל יכול להתהפך, הכל יכול להתהפך, אבל התפיסה שהכל יכול להתהפך תמונה אצלך. אתם יודעים איפה עוד ברמב״ם יש? שני שלבים. קודם כל שזה מתבטל, והשני שזה מתהפך. רק היום שמתי לב. מדהים. לא נתאבו החכמים לימות המשיח, נו. לא כדי שישלטו על כל העולם. זוכרים את ההלכות האחרונות, האחרונות ברמב״ם? לא כדי שירדו בגויים, אלא כדי שיהיו פנויים בתורה ובחוכמה. ובאותו הזמן, תקשיבו עכשיו טוב להלכה החותמת את כל היד החזקה, את כל הרמב״ם. ובאותו הזמן לא יהיה שם לא רעב, ולא מלחמה, ולא קנאה ותחרות. שהטובה תהיה מושפעת הרבה, וכל המעדנים מצויים כאפר. אז מה יהיה? לא יהיה רעב. לא תהיה מלחמה, לא תהיה קנאה, לא תהיה תחרות. לא יהיו צומות. לא יהיה סיבה לצום. ולא יהיה עסק כל העולם, אלא לדעת את השם בלבד. שמעתם? ולא עוד. הרי אנחנו מסתפקים בדרך כלל בקודם כל שיהיה שקט, העיקר שיהיה שקט. אומר הרמב״ם, אבל ולא מתוך זה המצב יהיה שלא יהיה כל עסק העולם, אלא לדעת את השם בלבד, ולפיכך יהיו ישראל חכמים גדולים ויודעים דברים הסתומים, ואז יהיה כי מלאה הארץ פאה את השם כמים לים מחפה. לא דיברתי עוד על עשרה בטבת, דיברתי על תענית. קודם כל, זה כמעט יסוד לימודי אדיר. הצומות האלה, עשרה בטבת, י"ז בתמוז הם כמובן דרבנן ודאורייתא. כמובן דרבנן. אבל אני רוצה לנסות לחדש משהו שהוא לא חידוש בכלל, זה פשט ברמב״ם. לפי הרמב״ם, ודאי שהצומות הם דרבנן. אבל עצם התענית מחר היא דאורייתא. כי מדרכי התשובה, היא המצווה לזפוק ולהריע על כל צרה שלא תבוא על הציבור. והצרה באה עכשיו, כי עכשיו בית המקדש לא נבנה, ולכן זה בירכות העניות. זאת אומרת, זה דאורייתא מחר הרבה. דומה מאוד לתפילה. התפילה, מהותה, זה דאורייתא, לפי הרמב"ם. נכון? זה לא ברבנן, זה דאורייתא. שחרית ומנחה וערבית זה ברבנן. מטבע, הלשון, התוכן, איזה ברכה, מתי, כמה, איפה, כל זה ברבנן. אבל מהות התפילה זה דאורייתא. עצם התענית שלי בעשרה בטבת היא לא אירוע היסטורי, אלא היא מדרכי התשובה. והיא חיוב דאורייתא של מצוות עשה לזעוק ולהריע. ולכן צריך להתענות כדי להתעורר. וזה עצם הדין עצמו, עצמו של הלכות העניות, שאני צריך לעשות את כל הסיפור הזה. זה דבר פלאי. זאת אומרת שבתענית בעצם יש לי כוח אחד שיבטל כל הלא רצוי, והכוח השני שיתהפך. אני בסוף אגיע לעשרה בטבת, אני רוצה לחזור רגע למשה ולמשיח. מה בין משה למשיח? ושי שאל, איפה מה שיעקב אומר משפיע? אתם יודעים מה זה הגואל הראשון ומה זה הגואל האחרון? משה רבינו הוא הגואל שצריך להוציא אותנו ממצרים ולהביא אותנו לאן? להר סיני. כשהוא שואל מה הסיבה לצאת ממצרים, עונה לו הקדוש ברוך הוא, וזה לך עוד כי אנוכי שלחתיך והוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. ומה יהיה כשנגיע למעמד הר סיני? כשנגיע למעמד הר סיני, אז נגיע בעצם לרגע אחד של אחרית הימים. אתם יודעים מה יהיה במעמד הר סיני? לכל העם רואים את הקולות. אתם יודעים מה יהיה במעמד הר סיני? עוף לא צבח, ציפור לא צייץ, כל בעלי מומים מתרפאים, גאולה שלמה. ומלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. אתם יודעים, לפני חטא עץ הדעת, היה עולם גדול, ואז בחטא עץ הדעת, כשבא נחש על החווה, הוא הטיל זוהמה. וכשקיבלנו תורה, פסקה זוהמתם. נכון, עלינו לדרגה שלא היינו לפני כן. לכן הירידה הבאה תהיה כבר ממקום יותר גבוה, אבל הירידה הבאה תהיה חטא העגל, וכשחטאו בעגל, נו, חזרה זוהמתם. כלומר, כן שר שבט מיהודה, לא מיהודה. כן יש שלב אחרי גואל ראשון שעוד לא. אז מה היה בהר סיני? במעמד הר סיני, וכאן שיין לנקודות שלך, זה לא רק שקיבלנו עכשיו עוד מצוות. כל העולם עבר שלב. עם ישראל עבר שלב, העולם כולו עבר שלב. אנחנו נהיה... נהיינו אנוכי השם אלוקיך, אנחנו קיבלנו כוח של אלוקות בעולם. בווי זה היה כתוב שאנחנו מתחילים להיות ממלכת כהנים, גוי קדוש. זה השפיע בעולם המון. זה בעיקר שי, לא רק ווי זה מה יהיה לעתיד, אלא כל מה שאנחנו עושים משם ואילך זה נתינת כוח למה שיהיה בעתיד. לכן אתם יודעים מה יהיה המשיח? המשיח בהגדרה של הרמב״ם יהיה כמשה רבינו. זאת הגדרתו. אתם יודעים מה יהיה המלך המשיח בהגדרה? המלך המשיח יהיה, הנה הפרק י"א בהלכות מלכים, המלך המשיח יהיה הוגה בתורה כדוד אביו, בתורת משה. וכל התיאור של המלך המשיח שעתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה לממשלה הראשונה. אתם יודעים מה ההבדל בין המלך המשיח לבין משה? שהמלך המשיח עתיד להפוך את כל המציאות, את הממלכה, את העולם, את המציאות כולה, לא לאירוע של הר סיני, אלא לעולם חדש לגמרי לגמרי. הר סיני יהיה עולם מציאותי. שילה בגימטריה משה. כי שילה ומי שהמלוכה שלו, ומלך המשיח לא יכול להופיע בעולם, הוא צריך לזוז כדי לקבל את כל הכוחות ממשה. אין טעם להילחם אם אתה לא לקחת את משה איתך למלחמה. אתה לא נלחם כדי להילחם, אתה נלחם כדי להביא את הר סיני לתוך החיים, לתוך הממלכה, לתוך המציאות, לתוך מציאות שלמה, להפך את כל העולם. ואז פוך אל עמים שפה ברורה, ואז תמלא הארץ בעה את השם כמים לים מחפים. לפני בו משה צריך שהעם יקים לעצמו מלך. הרצון הטבעי הזה שיהיה מלך, הרצון הטבעי לגאולה, הוא מופיע עוד לפני בו משה. ואז צריך שבט יהודה לזוז הצידה ולתת ללוי להוביל את כל המסלול, את הדרך. אתם יודעים מי זה משה? משה זה זה שמשה אותי מכל מציאות, שמשה אותי מהיאור, שמשה אותי ממצרים, שמשה, דיברנו הרבה פעמים על משה, שמשה בהווה מתמשך, שמשה, זוכרים שמשה לא משוי, שמשה, הוא משה את בת פרעו מהארמון, לא רק הוא משוי על ידי בת פרעו. הוא משה כי מן המים משיתי הוא, הוא משה כי אם אני בת פרעו הצלחתי למשות אותו, והוא משע אותי, אז הוא המשה. הוא יכול למשות את כולנו. הוא גואל ראשון. שילה זה משה. יבוא שילה, אתם יודעים מה זה יבוא שילה? ההתגלות של שילה זה משיח. הבנתם את בעל הטורים? שילה באסתר, שילה בכוח. שילה לא רק בפוטנציאל, נתינת הכוח זה שילה. אם לרגע אחד אתה לא מצליח להרגיש שאתה מתקדם למלך המשיח, תבדוק מה שלום משה. תוודא מה עם שילה. אם במבחן האמריקאי אתה יותר מדי פעמים, אני מדבר רק עליי, נותן את התשובה הנכונה מלחמה, ואתה מרגיש שאתה לא עובד על הנקודה הראשונה, משה. תשאל מה נשמע? ותעבוד על העניין של משה רבינו, בחיי לא יסור שבט מיהודה, בטח שאתה צריך למלוך, בטח שצריכה להיות שאיפה טבעית למלוכה. אבל השאיפה הטבעית הזאת למלוכה צריכה לזוז הצידה ולברר עם עצמה כל הזמן, האם אני זוכר שתפקידי הוא משה, שכל הכוח שלי הוא ממשה, שכל היכולת שלי בכלל להפוך את העולם בא ממשה. כי אחרת אני ארצה להפוך דברים אחרים בכלל, אני לא אגיע לנקודה, אני לא אגיע ליד. אחרי ששילה זה משה, ועד כי יבוא שילה כמו רבנו בחיי שלומד את זה כמו הזוהר, שזה הכי פשט, איזה יופ זה. אז יסור פתאום יהודה וייתן ללוי להכין את הכל. אתם מבינים מה שאל משה את הקדוש ברוך הוא? למה צריך גואל ראשון וגואל אחרון? בוא נלך ישר להיפוך. שלח נביא אל תשלח. אמר לו הקודש ברוך הוא, אבל צריך להכשיר את העולם כדי שהתחתונים יעלו לעליונים, ומה שירדו העליונים למטה לא יהיה לכלים ריקים, אלא לכלים מוכנים. בהכשרה הזאת קוראים בהווה מתמשך משה, 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 משה אמת ותורתו אמת, משה, זה ההכשרה הזאת. יבוא שילה, זה משיח. יבוא זה 13 בגימטריה. בחסידות מופיע שמשה זה אחד, שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, אחד וגם 13. א' ח' ד', שמשה ואחד זה משיח. הרעיון, עוד גימטריה יפה. למה אנחנו לא אומרים שמה ישראל השם אלוקינו השם יחיד? מי שהתחיל את הרמב״ם היומי ראה בפרק הראשון שהרמב״ם מסתבך נורא. הרמב״ם אומר שאחד ליחדו אין הכוונה אחד במספר, ולא אחד המין, ולא אחד האדם, אלא אחד ש... תגיד יחיד וגמרנו. מה היה הרע בשמה ישראל השם אלוקינו השם? יחיד, אין עוד מלבדו, יחיד. אני מבין מה זה בין יחיד לאחד. זה עומק אדיר. כשאני אומר שיש ילד יחיד, למה אני מתכוון בעיקר להגיד? אין לו אחים. אין אף ילד נוסף. כשאני אומר שהשם יחיד, אז מה, אין עולם? אין פה? אין ארץ? אין כוחות? אתם יודעים מה אני אומר כשאני אומר השם אחד? השם אחד פירושו אין שום דבר שהוא לא מאוחד בו. הכל אלוקות. אין פירוד. הכל מאוחד באחד. אתם יודעים מתי מתגלה האחד הזה? ביום ההוא. אז יהיה השם אחד ושמו אחד. בדרך, אתם יודעים מה עושה משה? אומר לך, אתה רואה את היאור? תמשה את עצמך ממנו. אתם יודעים מה יהיה לעתיד לבוא? הכל יתהפך. גם היאור יהיה אלוקות. הבנתם? לכן שילו זה משה. וכשאתה מתחיל את יומך ומתחיל את חייך וקם אחר בבוקר ונורא רוצה לכתוב בווייז משיח, וזה מה שאתה צריך לכתוב. אתה צריך לכתוב יבוא שילו מלך המשיח. אתה צריך לכתוב יבוא שילו אחד שילו משיח. זה מה שאתה צריך לכתוב כל יום בלי סוף. אבל אתה צריך לדעת שהדרך להופיע לשם מגיעה דרך משה. אתם עושים מה זה תענית ציבור? תענית ציבור אומר הרמב״ם זה דין דאורייתא שלא לתת למציאות הנפשית של המלחמה להופיע לבד, אלא לעורר בי את הרצון שלי להכשיר את העולם לזה. זה נכון לכל התעניות, אבל זה הכי נכון לעשרה בטבת. ולזה אני אומר. זה יותר נכון מהכל לעשרה בטבת. אני אגיד לכם למה. כי בעצם, לכאורה עשרה בטבת זה התענית הכי קלה מכל התעניות. מה קרה בתשעה באב? נשרף הבית. מה קרה בשבעה עשר בתמוז? מה קרה בעשרה בטבת? התחיל המצור, שלוש שנים לפני. הלכתית, עשרה בטבת יותר חמור מכולם. מבחינה מסוימת גם יותר מתשעה באב. כתוב באבו דרהם, הלכה ידועה, רבי דוד אבו דרהם, הלכה לא מעשית. רבי דוד אבו דרהם אומר שאם יחול עשרה בטבת בשבת, הוא דוחה שבת. מכירים את זה? כך אומר רבי דוד אבו דרהם וכך מובע. שאם יחול עשרה בטבת בשבת, הוא דוחה שבת כמו יום כיפור, לא כמו תשעה באב, תשעה באב נדחה. אבל עשרה בטבת דוחה שבת. כי כתוב בעצם היום הזה שמח מלך בבל. ובעצם היום הזה זה כמו יום כיפור. ובעצם היום הזה שדווקא ביום הזה זה נצטרך לחול. משונה קצת. כי מבחינת החומרה, ברור שתשעה באב יותר חזק. נכון? גם הוא חמור יותר הלכתי. אתם יודעים מה ההבדל? אם היית בירושלים בתשעה באב באותה שנה, ואם בתשעה באב האחרון לא היית בירושלים של תשעה באב אז, לפי הרמב״ם לא היית בתשעה באב גם פה. זוכרים את הרמב״ם? כדי לעשות את תשעה באב אתה צריך להבין שזה בהלכות תעניות על צרה שנקראת עכשיו. אז אם באמת היית בתשעה באב, וראית את הבית נשרף, אני צריך לשכנע אותך לא לאכול, הרי אתה לא יכול לאכול, אתה תחנק. זה כל כך ברור. הטרגדיה כל כך ברורה, השריפה כל כך ברורה. גם בשבעה עשר בתמוז. אתה יושב בירושלים, החומות נבקעות, אף אחד לא רגוע. לא כמו תשעה באב, שזה עם בתמוז. מה היה בעשרה בתיבים? היום ששמח מלך בבל על ירושלים. מה היה בתוך ירושלים? מה היה? אתם יודעים מה היה? קדימו את הבחירות. אכלו פיצה. מישהו אמר ששמח מלך בבל, לקחו עם המודיעין. בתשעה באב אף אחד לא אכל. יודעים בתמוז לדעתי גם אף אחד לא אכל. בעשרה בטבת אכלו, או-הו. הכל עבד פיקס. אין שום סיבה בעצם שמשהו ישתנה מחר בבוקר. הכל רגיל. אז מה צריכה להיות התענית שבאה לעורר הכי חזק? תשעה באב. לא צריך תענית כדי לתרוס. יוזיים בתמוז? בקושי צריך כדי לתרוס. אתם יודעים מה התענית שדוחה שבת והיא הכי צריכה לעורר אותי? זה עכשיו, פה, היום. בסדר. כמו שיש צרה זו נקראת, יש גם מוח. יהיה בסדר. בוא נסבר. אני מה זה להתעורר לתשובה כי שם צרים על העיר. ברמה המעשית, הנבוכדנצרים לא רוצים לצור על ירושלים. ברמה הרוחנית, נבוכדנצר לא צר על ירושלים. כדי לעורר מלך המשיח, אני לא צריך לעורר משה. ובעשרה בטבת יותר מכל יום אחר. כיוון שעניין תענית עיקרו הוא לעורר, אז התענית שעניינה הוא הכי לעורר כמו יום הכיפורים, זה עשרה בטבת. לכן דין עשרה בטבת הוא כמו דין יום הכיפורים. כי מה כל עניינו של יום הכיפורים? לעורר בתשובה. כל התעניות באות לעורר, אבל עשרה בטבת הוא בדיוק כמו יום הכיפורים. לכן אילו היה חל בשבת, הוא היה דוחה שבת. כי כל עניינו של עשרה בטבת הוא שברור שלא חשת כלום. כל מה שאתה צריך הוא להתעורר כדי לחוש. פתחנו בביטול ואיפוך. ובזה אנחנו. צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי ייבטלו, מסיים הרמב״ם את הלכות העניות, כי הלכות העניות זה עניין התשובה, ולא עוד אלא שיתהפכו. איך הם יתהפכו? כי כל עולמו של משה זה לעזור לי להפך הכל. זה יתהפך רק שמשיח יגיע. להפוך את כל רגבי האדמה, להפוך את העולם, להביא עולם שלם, להביא עולם שלם שכל כולו קולט את זה. זה מלך המשיח. מלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות ליושנה, ולחבס ולקבץ ולכנס כל חלקי ישראל, את כל חלקי העולם, והוא יקוף על כל העולם. תראו שם ברמבה מה הוא עושה מלך המשיח, הוא מגיע לכל נקודה. כל נקודה אני יכול להגיע משם. אז שילו ומשה, יבוא שילו ואחד שילו, זה משיח. וכשתראו פעם הבאה גימטריה בבעל הטורים, תדעו לכם שגימת היה בבעל הטורים, זה עולם שלם. ומשיח לסיום, שזה 358, זה עוד גימטריה. נו? נו? משיח? נו?
שמח.
הכי שמח שיש. לא, שמח. משיח? הרי משיח בא לתקן את כל סיפור חטא את הדעת ולהפך את כל העולם למקום יותר גבוה ממה שהיה. כל העולם כולו מתחיל את הנפילה שלו, ממה, מאיפה מתחילה הזו המה, נו. נחש ומשיח באותו מספר. היפוך של עולם הנחש ומשיח. נחש זה נחש, אבל נחש זה גם יקרה. נחש ינחש, לא תנחשו. עולם שלם מפרשן את עצמו, מסביר את עצמו, ולא מצליח להתעורר ולצאת, ולא מצליח לצאת ולהתעורר מנקרו נקרה. ניחשתי. לנחש. לנחש זה לא לשחק קוקוס פוקוס של ילדים קטנים בין בנימה. לנחש זה להיות חכמים ולא להאמין שהכל יכול להתהפך. לנחש זה להגיד כל הזמן קרב. ההיפוך של הניחוש. לחיות באמת באמת משיח. לחיות ממש משיח. לחיות משיח זאת אומרת להאמין שזה יכול להתהפך, שזה יכול להתהפך, שאם הקדוש ברוך הוא הביא אותי לכאן, זאת אומרת שהכל לירידה לצורך עלייה וזה יכול להתהפך, ואם אני לא מאמין, אז אני נוהג בדרך אכזריות. כי אני אומר שהכל פה איזה אקסידנט כזה, שזה הכל אוסף ניחושים, שזה הכל אוסף פרשונים. ואני נותן לנחש להמשיך לשחק בעולם. הכוח להפך באמת את ה-358, את הנחש הזה. מתחיל משילו משה, ועובר עד יבוא שילו, עד שהשם יהיה אחד, ושמו אחד, ומלאה הארץ, כל הארץ, כל הפרטים, דעה את השם. כמים לים מחפים. שנזכה באמת בעזרת השם לגאולה שלמה, לישועה שלמה. מתכננים פה איזה סעודה גדולה מחר. מה? תוכנית? צריך לעשות... חכות, לחכות, באמת, באמת, בעזרת השם, בעזרת השם. נו, נו, מה מנגנים בסוף?
לכם.
לכם?
לכם, לכם.
תודה רבה מאוד לרב ככה שהגיע מיוחד בשבילנו ונסיעה של הלוך הזו ושלוש שעות להערכה שלי. תודה רבה מאוד גדולה. תודה. את השם פיית שחרית, מחר אנחנו נתאם בשבע וחצי.
לכם רע השם אלוקינו
Oh,